שלום וברכה לכולם. ערב טוב. למדנו אתמול את המשנה לגבי מי שמתנדב להציל את הדבש של חברו על חשבון היין שלו, או להציל חמור של חברו על חשבון החמור שלו, כאשר החמור של חברו יקר יותר. המשנה קבעה שאף על פי שמדובר על מעשה חסד של השבת אבדה והצלת חברו מהפסד, בעל הדבש או בעל החמור היקר יותר לא מחויב לפצות את המציל על ההפסד שנגרם לו, אלא אך ורק לתת לו את שכרו. וכפי שפרש רשי הזכרנו אתמול, שכר הכלי, שכר הפעולה, דהיינו הוא עמל וטרח, ואפילו אפשר לומר כביכול שהזכיר לו את החבית של היין לשימוש, אבל כאמור על היין שנשפח או על החמור הזול יותר שנאבד ונשטף בזרם, על זה לא צריך בעל הדבש או בעל החמור היקר יותר לפצות אותו. אלא שהמשנה הוסיפה וקבעה שאם באמת נעשה הסכם מפורש ביניהם, שהצלת הדבש תכלול פיצוי על היין, או שהצלת החמור היקר תכלול פיצוי על החמור הזול יותר שעבד, במצב כזה בעל החמור, בעל הדבש, באמת מחויבים לזה. ועל כך שואלת הגמרא כאן שאלה פשוטה. אנחנו בגמרא בדף קט"ז עמוד א', בנקודותיים בתחילת העמוד. שואלת הגמרא, עמי, ונימלי, משתה אני בך. כלומר, אומר בעל הדבש או בעל החמור היקר, ביצענו את ההסכם הזה תחת לחץ, בלי עדים, בלי עורך דין, בלי חתימות מסודרות, ואני לא רואה את עצמי מחויב לדברים של בעל פה. מילותניה אומרת הגמרא, הרי שהיה בורח מבית האסורים, והייתה מעבורת לפניו. אמר לו, טול דינר ועבירני, כלומר, האסיר הנמלט מבקש מבעל המעבורת, אני מוכן לשלם לך הרבה, דינר שלם, רק תעביר אותי לצד השני. אומרת הברייתא, אין לו אלא שכרו. על מה? אמר לי, משתה אני בך. הכנה מלימה, לימה לי, משתה אני בך. כלומר, לא הזכרה של מעבורת לעבור מצד אחד לצד השני, לא עולה דינר שלם. ואם אותו אסיר נמלט בצוק העיתים הבטיח דינר שלם, הוא לא צריך לעמוד מאחורי ההבטחה הזאת. ואומר לו, משתה אני בך. וממילא כך יאמר גם כאן. עונה הגמרא, לא, לא, לא. אם אתה כבר מביא את אותה ברייתא, כלומר, המקרה שלנו לא דם יאללה לסייפה, לסיומה של אותה ברייתא, וזה, ואם אמר לו, טול דינר זה בשכרך ועבירני, נותן לו שכרו משלם. כלומר, שאם הייתה התחייבות מפורשת, באמת אותו אדם שביקש את עזרתו של בעל המעבורת, חייב לעמוד בכל הסכום שהוא הבטיח. אלא שכמובן כאן נשאלת מאליה השאלה, מה ישנה רישה או מה ישנה סייפה? כלומר, אם נקרא שוב את הברייתא, באמת קשה להבין למה במקרה של הרישה משלם את השכר המקובל, ולא את השכר המופרז שהוא הבטיח, ואילו במקרה של הסייפה חייב לשלם את הכל. אז אפשר היה לנסות ולאחז במילים. כלומר, יש הבדל בין טול דינר לבין טול דינר זה בשכרך, ולהסביר שהנוסח השני קצת יותר מפורט, אבל הגמרא מציעה חילוק שונה והרבה יותר עקרוני. אומרת הגמרא, אמר עמי בר חמא, כאמור להסביר את ההבדל בין הרישא לסייפה, בצייד השולה דגים מן הים, ואמר לי, אפסדתני קברי בזוזה. כלומר, הרישא עוסקת במעבורת, באדם שזה התפקיד שלו, להקפיץ אנשים בספינה מצד לצד. בעצם הוא לא עשה כאן איזושהי פריבילגיה מיוחדת לאותו אדם שבורח, משום שזו פרנסתו, להעביר אנשים מגדה אחת לגדה השנייה, ולקבל על זה כמה פרוטות. ובמצב כזה, ההתחייבות המופרזת באמת לא מחייבת אותו. אבל הסייפה עוסקת בדייג, לא בנהג מונית. ואותו דייג טוען מצידו, המעבורת שלי בכלל לא מיועדת להקפיץ אנשים ממקום למקום. ואם אתה בכל זאת מבקש להפוך אותי להיות נהג מונית, תשלם לי על ביטול מלאכת הדייג באופן מושלם. תשלם לי קברי בזוזה, כלומר תשלם לי זוז שלם על הדגים שלא הספקתי לדוג בינתיים. וכמובן זה, כלומר הסייפה, זה בדיוק המקרה גם אצלנו. כלומר בעל היין מפסיד משלו כדי להציל את הדבש. ולכן אם הוא מראש דרש את מלוא השכר, כלומר את מלוא הפסד היין, חובה לשלם לו, ואי אפשר לטעון משתה אני בך. הקצות בסימן רישא מחדלן, מדקדק שנחלקו ראשונים, אז כמה בדיוק הוא צריך לשלם לו. השמאל עומד מן הרמב"ם, מן הראש, מן הטור, שהחיוב לשלם הוא חיוב אובייקטיבי על ביטול המלאכה. כלומר איזשהו שווי ריאלי על שעת עבודה של דייג, שהפך להיות נהג. או במקרה שלנו, השווי הריאלי של היין שהוא היה צריך לשפוך כדי לתפוס את השמן. אבל התחייבות לסכום מופרז, מדייק הסמה מן הראשונים, לא מחייבת. כך הסמה. וכאמור, הקצות שם בסימן רישא מחדלן חולק על הסמה, לפחות לגבי הבנת לשון הראש. והקצות מחדש שהסוגיה שלנו קרובה מאוד לסוגיה שכבר למדנו מזמן בבבא קמא, סוגיית זה נהנה וזה לא חסר. אז אני מקווה שזוכרים שאחד החידושים שם בגמרא הוא שברגע שפלוני אכן חסר, אפילו אם הוא חסר רק קצת, ברמה של שחרוריתא דאשייתא, שהקירות של הבית קצת משחירים כתוצאה מהעובדה שראובן גר בבית של שמעון, במצב כזה שבו שמעון נפסד אפילו קצת, מגלגלים על זה שנהנה ממנו את הכל, והוא צריך לשלם את מלוא השכר. ולדעת הקצות, זה בדיוק מה שקורה גם אצלנו. כלומר, ברגע שברור שאותו אדם חסר, כלומר, אותו דייג חסר, כי הוא כרגע לא יכול לדוג, אלא הוא מציל את חברו, או כי בעל היין עכשיו הוא חסר, כי הוא צריך לשפוך את היין, במקום כזה אומר הקצות, כאשר הייתה התחייבות מפורשת, אז בעל הדבש, או זה שעובר את הנהר, חייב לשלם את מלוא הסכום. שוב, לא כמו אסמה שהבין שכל מה שהוא צריך לשלם זה רק שווי ריאלי של שעת עבודה של דייג, או שווי ריאלי של היין שנשפח, לא. במצב כזה הוא צריך לשלם כל מה שהסכימו עליו מראש, ואפילו מדובר על סכום מופרז, כך מדייק הקצות. ואם כבר בזה נהנה וזה לא חסר הסכינן, אז צריך להזכיר הערה יסודית שמקורה כבר בדברי הראשונים. אני קורא למשל מן היד רמה שמצוטט כאן בשיטה מקובצת. כותב היד רמה, והנמילי, היכה דשפך את יינו, אבל אם הייתה חבית ריקנית והציל דובשו של חברו לתוכה, שזה לכאורה מקרה מובהק של זה נהנה וזה לא חסר. עד רבה, לאדם אחד הייתה חבית ריקה והיא עומדת כדי שימלאו בה משהו, שירוויח על זה כמה פרוטות. אומר היד רמה, במצב כזה, אף על גב דפסק בהדי דינר עושה לה בשכרו, אין לו אלא שכרו דומיה דמעבורת. מדקה מדמינה לו בגמרה להדדי, שמאמינת רבה יוחד דינאו. כלומר, אומר היד רמה, אם באמת אותו אדם לא הפסיד שום דבר, כמו מעבורת שלא עומדת לדגים, או כמו מי שהיה לו קד יין ריק ולא קד יין שהוא צריך לשפוך ממנו יין, במצב כזה, ברור שהוא לא יכול לטעון לאיזשהו שכר מיוחד, כי על זה ודאי נאמר לו שזה נהנה וזה לא חסר. אלא שאם כבר היד רמה פתוח לפנינו, אז על גבי החידוש הזה, מוסיף היד רמה ומחדש חידוש נוסף, ואומר מי הוא? דווקא כגון הני דמיכייה והוא שכיר להתאפולי בעי שכירות, אי בחינם ואי בשכר. כלומר, כל ההלכה שבסוגיה שלנו מדברת על אנשים שבאמת די מחויבים לעשות את הדבר הזה, כגון שהבורח מבית האסורים, דמיירה בעבודת גופו, וכגון זה בא בחביתו, דמיירה בעבודת ממונו, דחימה דמצווה עלי, להתאפולי בעבודת גופו ובעבודת ממונו, יחדלית ליפסדה, יחיד ליפסדה, אז ייקח כך וכך וכך. כלומר, טוען היד רמה, ושוב, טענה יסודית ומהותית, שכל הזכות לטעון משתה אני בך, היא דווקא כאשר אכן יש איזשהו חיוב שמוטל על המציל. בסופו של דבר, בעל המעבורת צריך לעזור ליהודי, בטח היהודי הזה תפסו אותו סתם, בטח הוא לא אשם. והוא עכשיו מנסה לברוח מבית האסורים לצד השני של הנהר, תעזור לו, עבדת גופו. אותו אדם שהדבש שלו נשפח, תעזור לו, עבדת ממונו. ולכן, אם באמת הוא קיבל איזושהי התחייבות, אז הוא יכול לטעון משתה אני מך. אבל, במקום שבו בכלל אין חיוב, כלומר, אין שום דבר שמחייב אותי לעזור לך, ברור שאדם יכול לדרוש כל שכר שבעולם בעד מלאכה שמבקשים ממנו לעשות. אדם רוצה לנקות את הבית שלו לפסח. אז הוא מחפש עובדים זמינים שיבואו. בא איזשהו עובד, אומר, אני מבקש 10,000 שקל ליום. טוב, יש מחיר קצת גבוה, אבל אני לא מחויב לנקות לך את הבית לפסח. אז ברור שבמצב כזה לא תוכל לטעון משתה אני בך. כל טענת משתה אני בך, אומר, היד רמה זקוקה לאיזושהי תשתית של היית צריך לעשות את זה גם ככה, כי זה עבדת גופו, כי זה עבדת ממונו, ולכן יכול לטעון משתה אני בך. והחידוש הזה של היד רמה באמת קשור לעומק המושג הזה, לעומק העניין של משתה אני בך, שעל פניו המושג הזה מאוד מחודש כשלעצמו. אנחנו רגילים בדרך כלל להקפיד, לומר את האמת. ואם תשמע על בן אדם כזה שהבטיח איזושהי הבטחת סרק ומיד אחר כך התנער ממנה, זה נותן הרגשה של משהו לא כל כך ראוי לעשות. אז באמת כאשר למדנו את הסוגיה המקבילה במסכת יבמות בדף קופוו, שלחתי דף מקורות שלם על הנושא הזה, אני מצרף אותו עכשיו שוב גם לשיעור הזה, והזכרנו שם את עיקרי הדעות בין הראשונים, האם טענת משתה אני בך אפשרית רק משום שבאמת יש מצווה על המציל לסייע לחבר שלו, ולכן יכול להיות שאותו פלוני שיטה בו כשהוא הבטיח שכר מופרז, בגלל שבאמת הוא אמור היה לסייע לו גם ככה, כמו שמחדש היד רמה, או שהיסוד של משתה אני בך קשור לעקרונות אחרים, כמו למשל שאותו אדם שנמלט מבית האסורים היה אנוס, הוא התחייב בדלת ברירה, ולכן לא בטוח שהדבר מחייב אותו, ושהוא לא היה שכן בכלל דיני הונאה, ברגע שאתה מבקש איזשהו מחיר מופרז ולא פרופורציונלי. עכשיו הזכרנו שם באותו דף, מי שירצה להיזכר עכשיו שוב מעניין לעניין, גם את השאלה המרתקת של שכר רופאים. האם באמת רופא רשאי לדרוש מחיר גבוה, לעתים אפילו מחיר מופרז בעד השירותים שלו? או שאולי יוכל המטופל לטעון, משתה אני בך, כי כי אולי זה קשור לשאלה, עד כמה מוטלת מצווה לרופא, לרפא. טוב, כאמור, סוגיה מרתקת, דיברנו עליה כשלמדנו יבמות, מוזמנים או לדפדף לקישור של השיעור ההוא, או להיזכר בדף המקורות שכאמור מצורף גם לשיעור הזה. נמשיך. אז כזכור, במשנה שתי דוגמאות, של מי שמציל דבש ושל מי שמציל חמור. הגמרא שואלת, אז למה צריך את שתי הדוגמאות? ומסבירה, הוא צריכה. דיה שמינן קמייתא, התמהו דחיפריש יהיב לדמי כולי, משום דבידיים קפסי. כלומר, בעל היין במו ידיו שופך את היין כדי להציל את הדבש. ובזה הדעת נותנת שאם הוא דורש בפירוש פיצוי על היין שהוא שופך, אז בעל הדבש באמת חייב. אבל הכה, במקרה של החמור, דמימילא. כלומר, החמור של המציל נשטף בזרם ממילא, אין כאן הפסד בידיים. אז נכון שהמציל יכול היה לנסות להציל את החמור שלו, במקום להציל את החמור היקר יותר של חברו. אבל כפי שנראה מיד, וכפי שההיגיון גם מחייב, מבצע הצלה כזה, או שיצליח או שלא יצליח. ולכן מן הבחינה הזאת, ההפסד של המציל הוא פחות חד משמעי. הוא הפסד שמתרחש ממילא. ולכן אומרת הגמרא, במצב כזה, נעימה אין לו אלו שכרו. כלומר, היינו אומרים שאפילו אם עשו ביניהם תנאי מפורש, התנאי הזה חסר משמעות. כי את החמור שלך, החמור הזול יותר, שבמרכאות אתה מוותר עליו, את החמור הזה מאוד יכול להיות שהיית מפספס גם ככה. אומרת הגמרא, מצד שני, ויש מוינן סייפה, החאו דבסתמה אין לו אלו שכרו משום דממילא. אבל הטם דבידיים, כלומר, מקרה של היין והדבש, אימה אפילו בסתם היה הבלד מי כולה, כי סוף כל סוף הוא ממש הפסיד בידיים את שלו כדי להציל את של חברו, ולכן אולי אפילו אם לא היה תנאי מפורש צריך לשלם לו את הכל, לכן צריכה בשני המקרים לומר שאכן הכל תלוי בשאלה, האם היה תנאי מפורש או לא. ומעניין לעניין, בא מיני רב כהנא מרב, ירד להציל. הוא מסביר רש"י, מדובר על מצב של הסיפה, שבאמת נעשה הסכם מפורש, שבעל החמור היקר יותר ישלם לו. ועלה שלא מאליו, מה הוא? כלומר, הוא מראש הולך להציל את החמור היקר של חברו, על דעת זה שהוא יקבל פיצוי על החמור שלו. בסופו של דבר, החמור שלו ניצל גם ככה. אז האם עדיין בעל החמור היקר צריך לשלם לו יותר? אמר לי, משיב רב לרב כהנא, משמיה רחימו עלי. כלומר, ההסכם במקומו עומד, בעל החמור היקר נדרש לשלם לו את מה שהתחייב, וזה שהחמור שלו ניצול מן השיטפון, זה זכות משמיים. וכדי להוכיח את ההלכה הזו, מזכירה הגמרא מעשה שהוא ממש כה עשו חכמינו מפורש. כי הד רב ספרה, הווה כאזיל בשיירת, לבין הוא ההוא ארי. רש"י ותוסות מסבירים שהאריה הזה היה אריה מעולף, שהתפקיד שלו היה לשמור על רב ספרה ועל שאר האנשים בשיירה. כמובן ניתן היה לפרש שהאריה כל הזמן הסתובב באזור ולכן צריך היה להיזהר מפניו, אבל כאמור רש"י ותוסות מסבירים שזה היה אריה שמירה. כל לילה קשד ארלי חמרה דחד מיני ובכאחיל. אז סוף כל סוף האריה הזה נאמן, הוא שומר עליהם, אבל האריה צריך לאכול. ולכן כל לילה אחד האנשים היה פשוט נותן את החמור שלו לאריה, והאריה הוא אוכל את החמור. כמעט אז אם נדר רב ספרה, כאשר הגיע תורו של רב ספרה למסור את החמור שלו לאריה, שדר לי חמרה ולא אחלי. כלומר, שם רב ספרה את החמור שלו בלילה לפני האריה, אבל האריה לא אכל את החמור של רב ספרה. קדים רב ספרה וזכה בי. כלומר, רץ רב ספרה מהר לזכות בחמור. ומכאן למדנו שהחמור הזה הוא באמת בגדר הפקר, ורב ספרה צריך לשוב ולזכות בו. ואם כך, הוא הדין בסוגיה שלנו, שאותו חמור שנשטף בנהר הוא באמת הפקר, ובעליו זכו בו משמיים. אבל בעל החמור היקר, שכאמור התחייב לשלם את מלוא ההפסד של בעל החמור הזול, באמת במצב כזה חייב לשלם. אלא שהגמרא מערערת על עצם ההלכה הזאת לגבי רב ספרה. אמר לי רב אחא מדיפתי לרבינה, למה לי למזגבי? באמת, למה החמור של רב ספרה הוא הפקר, ולמה הוא צריך לחזור ולזכות בו? נהי, נחי אפקרי, הדעת הדאריה אפקרי, הדעת הדקולי אלמה, לא אפקרי. והתוסות מדגישים שכנראה באמת לא היה מדובר על אירוע חד פעמי, אלא מפעם לפעם האריה באמת לא היה רעב בלילה, ולא היה אוכל. או במילים אחרות, מדובר על סוג של הפקר בטעות. רב ספרה הפקיר את החמור שלו רק כדי שאריה יאכל, ולא לצרכים אחרים. ובאמת עונה הגמרא, אמר לי, רב ספרה לרבך דמילתא ודאבן. כלומר, בעצם אין כאן הפקר כלל. או כמו שאמרתי, אולי נאמר שההפקר הזה הוא הפקר בטעות. וכל הצורך של רב ספרה לזכות מחדש באותו חמור, זה רק לרבך דמילתא. ובכל מקרה, זה לא דומה לחמור שנשטף בנהר, שהוא באמת הפקר גמור, ולכן משמיה כזך אולי, כמו שהשיב רב לרב קהל. אז אחרי שדנו על מקרה כזה, שבו שני החמורים ניצלו, עוברת הגמרא למקרה ההפוך, כאשר שני החמורים גם יחד נשטפו בנהר. בא מיני רב מרבי, ירד להציל ולא הציל, מהו? אמר לו, וזו שאלה? אין לו אלא שכרו. כלומר, היה כאן הסכם שהוא מציל לו את החמור היקר יותר, ובעל החמור היקר מפצה את בעל החמור הזול, אבל הוא לא עמד בהסכם. הוא לא הציל את החמור, ולכן אומר רבי לרב, אין כאן שאלה. אמנם אפשר היה להבין שהתשלום הוא לא על ההצלה, אלא התשלום הוא על עצם הנכונות, לצאת למבצע ההצלה. וכדרכו של עולם, כמו שאמרנו, מבצעים כאלה לפעמים מצליחים ולפעמים לא מצליחים. אבל כנראה שזה בדיוק מה שהגמרא מבקשת לשלול. ולומר שאם באמת אותו מבצע הצלה לא השיג את התוצאה המבוקשת, אז הוא באמת לא מקבל שכר. אלא שהדבר הזה באמת לא כל כך פשוט. ולכן הגמרא מקשה איתיבי, הסוחר את הפועל להביא קרוב ודור מסכנין לחולה. ראיתי באוצר לעזי רשי שיש איזשהו ספק על הגרסה כאן, וממילא על הזיהוי המדויק, האם מדובר על סוג של פרי, משהו כמו שזיפים, או דווקא על איזשהו סוג של עשב, והשולחן ערוך בהלכות סירות פועלים, בסימן שין למדהי, בכלל כתוב תפוחים. טוב, בכל מקרה, הלך הפועל להביא קרוב או אותם פירות לחולה, והלך הוא מצאו חס וחלילה שמת, או במצב הרבה יותר משמח, שהברי נותן לו שכרו משלם. כלומר שצריך לשלם לפועל את מלוא השכר, אף על פי שבדיעבד כל התנאים השתנו, כי לא צריך לא קרוב ולא דור מוסכנים, כי אין כאן חולה. אמר לי, מי דמי? הטעם אביד שליח שליחותי. החלו אביד שליח שליחותי. כלומר, במקרה של הברייתא, השליחות התבצעה, המשימה הוא שלמה. אלא שבסוף לא הייתה לה תכלית, כי אין כאן חולה. אבל המשימה כשלעצמה קרתה. לעומת זאת, במקרה שלנו, כשירד להציל ולא הציל, אז בעצם המשימה בכלל לא התבצעה. ואם המשימה לא התבצעה, אז על מה הוא יקבל שכר? במצב כזה, באמת, אין לו על מה לשלם. ומעניין לעניין, אגב, הנושא של חובת ההצלה בממון חברו, והמעשה של רב ספרה והאריה שהוזכר מקודם, ממשיכה הגמרא, דף קט"ז עמוד ב', תנו רבנן, שיירה שהייתה מהלכת במדבר, ועמד עליה גייס לתורפה, מחשבים לפי ממון, ואין מחשבים לפי נפשות. ורמוז ברשיקן, הוא מוסבר יותר בהרחבה בתוסות בבבטרה בדף זין, שיות והגייס בא לשדוד ולא להרוג, הרי שהחלק היחסי של כל אחד תלוי בממון שלו. מה שהגייס הזה רצה זה לגנוב את כל הכסף. ולכן כל אחד צריך לשלם פרוטקשן, לשלם איזשהו מס לאותו גייס לפי הממון שלו. אבל אומרת הברייתא, ואם סחרו תיירה הולך לפניהם, כלומר מורה דרך, אז מחשבים לפי נפשות. הוא מסביר רשי שהתייר נדרש כדי למנוע הליכה לאיבוד במדבר, וזה כבר סכנת נפשות. כלומר, התייר, בניגוד לאותו גייס שרוצה כסף, התייר בא להגן על הנפשות. ומטבע הדברים, החישוב הוא לפי ראש, לפי בני אדם, ולא לפי הממון. אלא שהברייתא מסכמת וכוללת, ולא ישנו ממנהג החמרים. וכמובן, בנושאים האלה יש נורמות מקובלות בעולם, לגבי אופן התשלום, לגבי דמי הביטוח של, של הנסיעה. והנורמות המקובלות האלה הן אלה שמחייבות. ואם באמת בביטוח עסקינן, הרי שהגמרא ממשיכה ואומרת, רשאין החמרים להתנות, שכל מי שיובד לו חמורו, יעמיד לו חמור אחר. וכידוע, זה בדיוק ההיגיון של חברת ביטוח. אתה משלם כל החיים על הפוליסה באופן קבוע, גם אם לרכב שלך לא קרה שום דבר, או לדירה שלך לא קרה שום דבר, כדי שאם חלילה פעם כן יקרה משהו, תקבל פיצוי. ואותו דבר קורה גם כאן. כל אחד מן החברים מוכן לשלם מכיסו, על חמור חלופי לאותו אחד שאיבד את חמורו, וכל אחד מוכן לעשות את זה כדי שאם יום אחד הוא יזדקק, ישלמו גם לו. ולכן אותה שיירה שהולכת במדבר בעצם מייצרת חברת ביטוח עצמאית, כאשר כל אחד יודע שהוא מוכן לפצות את חברו. אמנם הגמרא מסייגת, בקוסיה אין מעמידים, שלא בקוסיה מעמידים לו, מסבירה ששלא הייתה בפשיעה. כלומר, כל מה שאותה חברת ביטוח פנימית צריכה לפצות את מי שנאבד חמורו, זה דווקא אם הוא נאבד שלא בפשיעה. דהיינו שוב, כמו בכל חברת ביטוח, אתה זכאי לדמי הביטוח רק אם שמרת על הרכב. אם השארת את הרכב פתוח, עם חלונות פתוחים ולא נעול, ואז גנבו לך את הרכב, הביטוח לא ישלם לך שום דבר. אם התרשלת, אי אפשר להפעיל את הביטוח. וממילא אותו הדין גם כאן. מסיימת הגמרא ואומרת, ואם אמר, תנו לי ואני אשמור, כלומר, בא אותו אדם שהחמור שלו נאבד או נעלם, ואמר, תנו לי דמי חמור, אני לא רוצה חמור ממש, רק תשלמו לי את המחיר. ואם אתם דואגים שעכשיו אם אין לי חמור, אז אני לא ארצה לשמור על השיירה כמותכם, אל תדאגו, אני אשמור. תנו לי, כלומר, תנו לי כסף, ואני אשמור כמו כולם. אין שומעין לו, אין דבר כזה. הביטוח שעשינו בינינו, זה שאם החמור שלך יובד, ניתן לך חמור אחר, אבל לא כסף. שואלת הגמרא פשיטה, הרי באמת זה היה הסכם. ועונה הגמרא, לא צריכה דעית לחמרה אחרינה. כלומר, יש לאדם הזה עוד חמור שגם ככה נמצא בשיירה. מה עוד אתי מהק המינטרלי? כלומר, גם ככה הוא יקיים את אגרת השמירה שלו, את חובת השמירה שלו, כי יש לו אינטרס לשמור על החמור. כמה שמלן, שאני נתירות עד אחד, מנתירות עד בית רי. ולכן, אתה יצאת לדרך עם שני חמורים, אחד עבד, אנחנו מפעילים את הביטוח, ומספקים לך חמור אחר. אבל לשלם לך כסף במקום החמור, לזה אנחנו לא מוכנים. אז דפדפתי קצת היום אחר הצהריים בפרויקט השו"ת, בתשובות שנכתבו על רקע הסוגיה שלנו. הנושא המרכזי שהעסיק את הפוסקים לדורותיהם היה כמובן תשלום מס המלך, וכבר הרשב"א והראש דנו בדבר הזה באריכות וכן במעלה הדורות. בזמננו ראיתי תשובה של הציץ אליעזר בחלק ב' בסימן כף ב', תשובה מאוד מעניינת לגבי האופן הנכון לגבות מיסים לפי ההלכה. אז כידוע הסוגיות על הנושא הזה הן הסוגיות בבבא בתרא, אבל גם הברייתא כאן לפנינו לגבי אותם שהולכים בדרך, לגבי אותם אותה שיירה שצועדת בדרך, גם כאן מדובר על מקור חשוב, והציץ אליעזר שם דן, האם באמת גביית המיסים לפי ההלכה צריכה להיות באופן שוויוני, או כל אחד לפי ממונו, וכאמור, הרב ולדנברג מעלה על ראש שמחתו את הסוגיה שלנו, שקובעת שהדבר תלוי באופי של המס. אם מדובר על מיסי ביטחון, אגרות שמירה למיניהן, אז משלמים כולם בשווה לפי נפשות. לעומת זאת, אם מדובר על מיסים שקשורים לממון, כמו מס הכנסה, אז כמובן הדבר משתנה מאדם לאדם. הציץ אליעזר מדגיש שם בהדגשה רבה שכמובן הכל לפי מנהג הסוחרים ודרך העולם, מציין לפסק הרמ"א שהכל לפי ראות עיני הדיינים, אז לא נאריך בזה יותר, אבל שוב כמראה מקום, שו"ת ציץ אליעזר חלק ב' סימן כף ב', תשובה מעניינת מאוד. ומכאן לברייתא נוספת ממש באותו עניין, הפעם לא לגבי ההולכים במדבר אלא לגבי ספינות, תנו רבנן, ספינה שהייתה מהלכת בים, עמד עליה נחשול לתובעה והקלו ממסעה, בדיוק כמו הסיפור של יונה הנביא. אומרת הברייתא, מחשבים לפי מסוי ואין מחשבים לפי ממון. מסביר כאן רש"י, אם כל סוחר צריך להשליך 5 קילוגרם של משקל לתוך הים, אלא שלסוחר אחד יש ברזל ולחבר שלו יש זהב, אז ברור שמי שזורק 5 קילוגרם זהב מפסיד הרבה יותר ממי שזורק 5 קילוגרם ברזל. ובכל זאת כולם נדרשים להקל על המשקל באותו אופי. אלא שכמובן גם כאן אומרת הברייתא, ולא ישנו ממנהג הספנים, ורשאין הספנים להתנות שכל מי שעבדה לו ספינה יעמיד לו ספינה אחרת, אותה חברת ביטוח שהזכרנו מקודם, אבל גם כאן אותה מגבלה שאם עבדה לו בקוסיה אין מעמידים, שלא בקוסיה מעמידים לו. כלומר, אם הייתה פשיעה או לא. וכדי להדגים את הנושא הזה, אומרת הגמרא, ואי פרש למקום שאין הספינות הולכים, אין מעמידים. כלומר, אם הוא לקח את הספינה שלו, והגיע ללב ליבו של הנהר, מקום שמסוכן מסוכן להפליג שם, ומאוד סביר שהספינה תיסחף, אז ברור שלא מעמידים. אומרת הגמרא שוב פשיטה. כבר הסברת לי שאם הוא פשע, אז לא מפעילים את הביטוח. עונה הגמרא, לא צריכה דבניסן מרח כחד אשלה, ובתשרי מרח כתרי אשלי, וכאזיל ביום הניסן למקום תשרי. כלומר, בניסן אתה לא נכנס ללב הנהר, כי בסוף החורף הנהר שוצף, אתה נמצא רק במרחק חד אשלה מן החוף. לעומת זאת בתשרי, שהנהר חלש יותר, אז אתה נמצא במרחק תרי אשלה מן החוף. כלומר, הוא בניסן הולך למקום פנימי מדי, עם זרימה חזקה. ואז, מה עוד אתימה דו שינה כתבי אזיל? כלומר, הוא נוהג כהרגלו, זה לא נחשב פשיעה. כמה שמלן שבאמת יש בזה פשיעה. אם נכנסת בחודש ניסן, כאשר הזרימה חזקה למקום עמוק מדי, אז לא מפעילים את הביטוח, אז אותם חבריו הספנים לא מחויבים להסכם שעשו ביניהם. תנו רבנן, שיירה שהייתה מהלכת במדבר, ועמד גייס וטרפה, ועמד אחד מהן והציל, הציל לאמצע. כלומר, הציל את של כולם. ואם אמר אני מציל לעצמי, הציל לעצמו. שואלת הגמרא, היחידה, מאידה יכול להציל? כלומר, אם הבעלים יכולים להציל את שלהם, אז אפילו סייפה נמי לאמצע. כי אם הבעלים יכולים להציל את שלהם, אז אין כאן הפקר. אז זה שאותו אדם בא והציל בשביל כולם, אז מה? אבל זה לא ממון של הפקר, אז ברור שהוא מתחלק בין כולם. ואידה לא יכול להציל, כלומר, אם הבעלים לא יכולים להציל את שלהם, אז אפילו רי שנמי לעצמו. כי שוב, אם הבעלים לא יכולים להציל את של עצמם, זה הפקר. אמר רמי בר חמה, הכה בשותפין עסקינן. וכגון זה, כלומר אומר רש"י, כגון זה כאשר יש חשש לאיבוד ממון, אז שותף חולק שלא לדעת חברו. ולכן אם הוא אמר, כמו במקרה של הסיפה, הוא בעצם מתכוון לומר, אנחנו לא שותפים יותר, כל אחד לעצמו, איש איש לעצמו. ולכן מה שהוא מציל, הציל לעצמו. אבל אם הוא לא אמר את זה, אז לא פליג. כלומר הוא כנראה לא מבקש לפלג ולחלק ולסגת מן השותפות, וממילא אם הוא הציל, הציל לאמצע, הציל בשביל כולם. רבא אמר, הכה בפועלים עסקינן וכרב. דאמר רב, פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. וכמה דלא הדר בי, כי ברשותי דבעלת בי דמי. וכי הדר בי טעם האחרינה הוא דכתיב, כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. ואם כך, מה שאומר את הסיפה, שאם הוא אמר אני מציל לעצמי, אין באמת הבדל בשאלה של המגמה שלו, מתכוון להציל עצמו, מתכוון להציל האחרים, אלא הרעיון הוא שאם הוא אמר שאני מציל לעצמי, הוא בעצם חוזר בו מיות פועל. כל עוד הוא היה פועל, הוא הציל בשביל כולם. אבל אם עכשיו הוא אומר, אני לא מציל בשביל כולם, זה אומר שהוא חוזר בו מן הסחירות, מסחירות הפועלים. והיות שפועל יכול לחזור בו בחצי היום, כי לבני ישראל עבדים, ממילא הוא מציל רק לעצמו. והסבר שלישי, רב אשי אמר, כשיכול, שוב, בעל הבית להציל על ידי הדחק. אז אם גל לדעת, אם המציל מגלה דעתו של עצמו, אז בעל, ובכל זאת בעל הבית לא מתאמץ להציל, אף על פי שהוא יכול היה על ידי הדחק, אז המציל זכה לעצמו. אבל אם לא גל לדעת, כלומר אם אותו מציל לא אמר בפירוש שהוא פועל רק לעצמו, אז זה לאמצע. ומה שבעל הבית לא הציל בעצמו, כי הוא סומך על זה שהחבר שלו מציל עבור. אז אחרי שעסקנו בהרחבה בענייני הצלה, שכפי שהדגשנו אתמול, יסודם בהלכות עבדה, לא בהלכות גזלה, חוזרת המשנה כעת לעוד עיון אחד, שנמצא יותר בליבן של הלכות גזלה. ואומרת המשנה, הגוזל שדה מחברו. ורק מחר, בעזרת השם, בדף גוף י' ז', נדון בשאלה האם ובאיזו מידה בכלל קרקע נגזלת. אבל בוא נניח שקרקע נגזלת, ושמה שצריך הגזלן לעשות זה פשוט להשיב את הקרקע לבעליה, אלא שבינתיים נטלו המסיקים. אותם מסיקים, אותם אנשי המלך שגובים את הקרקע בכל מיני חובות ומיסים, באו והם בינתיים השתלטו על השדה. אז עכשיו הגזלן לא יכול להחזיר אותה לנגזל. אומרת המשנה, אם מכת מדינה היא, כלומר אם זה משהו שקרה לכולם, אומר לו הרי שלך לפניך. לעומת זאת, אם מחמת הגזלן, חייב להעמיד לו שדה אחר. כלומר, אם זו באמת מכת מדינה, אין לו משהו אחר להחזיר. חוץ מהקרקע הזאת, זאת הקרקע שהוא לקח, זאת הקרקע שהוא מחזיר. אבל אם הגזלן אשם בזה שהוא יסתבך עם אותם מסיקים, אז אפשר לחייב אותו על זה. ולחייב אותו לשלם, והגמרא שנראה מחר תתלה את הדבר הזה בדין הדגר. אז לא נעמיק עכשיו בסוגיה שהולכת ומתפתחת באירוע המאוד רגיש של דין מויסר. דהיינו מי שנתן מממון חברו לשלטונות, האם זה המקרה כאן של הגזלן? כאמור נדבר על זה מחר, ולכן נסתפק עכשיו רק בקטע הראשון שבגמרא. אמר רב נחמן בר יצחק, מן דתני מסיקין בסמך לא משתבש, ומן דתני מציקין בצדי גם הוא לא משתבש. מן דתני מציקין לא משתבש, דכתיב במצור ובמצוק. כלומר, מדובר על איזושהי מצוקה ועל איזושהי הצקה כאשר באים ונוטלים את הקרקעות. ומן דתני מסיקין לא משתבש, דכתיב, שוב, בכללות של פרשת כי תבוא, יירש הצל הצהל, ומתרגמינן, יחסנין היסקאה. אז רש"י על החומש, וגם אצלנו, מסביר שהצלצל הוא סוג של הרבה. והתרגום כאן שוב הוא שכמו שהרבה מחסל את השדה, כך מחסלים אותה אותם מסיקים. הרמב"ן על התורה שם, כך גם רבנו תם, התוספות בסוגיה שלנו, חולקים על רש"י ואומרים שצלצל זה לא הרבה, אלא צלצל זה בעצם חיל האויב, אותם אלה שנוטלים את כל הקרקעות כמס וכמחס, ולכן שוב, מבחינה לשונית, גם מסיקין וגם מציקין מתאים למשנה שלנו. שוב, החידוש הגדול, מה זה אומר שהמציקין הגיעו מחמת הגזלן, והאם יש לו דין של מוסר, והאם יש כאן דין הדגרמי, על כל אלה ועוד, בעזרת השם נדבר מחר, ערב טוב לכולם.